שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 25 את המאמר תורת הקבלה ומהותה. אנחנו נמצאים בכותרת סדר התפתחות השפות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. עמוד 25 בכתבי בעל הסולם, מאמר תורת הקבלה ומהותה. אנחנו נמצאים בכותרת סדר התפתחות השפות.
לשפות בעל הסולם קורא ביטוי של ההשגה הרוחנית כלפי האדם, שכך אדם משיג את הרוחניות, שברוחניות ודאי שאין קווים ואותיות ומילים ומשפטים, וכל מה שאנחנו תופסים מרוחניות אנחנו תופסים בתפיסה שלנו, בכלים שלנו, מוח שלנו, חושים שלנו וכן הלאה. ולכן צריכים להבין שארבע שפות האלה זה לא שפות של שבעת דמעות העולם, כן? אלה זה ארבע סוגי ביטויים שקיימים ומשלימים זה את זה כדי לבטא את הגילוי הבורא לנברא, במידה שהאדם הנברא מסוגל לגלות ולקלוט, לסדר את זה בתוך עצמו, כדי להרגיש, כדי להבין, כדי לייחס את עצמו בחזרה ממטה למעלה לבורא. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על שפות שאנחנו מדברים ברחוב, אנחנו מדברים על ארבע שפות, זאת אומרת ארבע תפיסות, סוגי התפיסות שקיימות במקביל זו לזו, כדי לייצב בתוכנו, רק כלפי האדם, כן? בתוכנו הגילוי הבורא. גילוי הבורא לנברא הוא מתבטא בארבע אופנים כאלו שנקראים שפות. כן? למה שפות נקראים? ממילה סוף. שפה זה ממילה סוף, מפני שהכל מקובל ומורגש רק בהגבלה, בצמצום, מסך, אור חוזר, ולכן זה נקרא שפות. אז שוב, אין שום קשר בין שפות האלה ושפות שם, אנגלית, גרמנית, לא יודע, עוד שפה, אלף שפות שבעולם, אין שום קשר. אי אפשר לשוות אותם, זה בכלל. זאת אומרת, כאן עניין השפות זה רישום של התפעלויות מהכרת האלוקות בדרגות שונות שאדם נמצא בהם עד שמגיע לגמר התיקון, שם כנראה ודאי שכל השפות האלה נעלמות, הם כבר סוף, אין שפה, אין הגבלה, הכל נמצא באור אין סוף. בבקשה. אבל בינתיים אנחנו נמצאים בהתפתחות של לקראת גמר התיקון, ולכן משתמשים בכל השפות האלו, כן? בתקופות שונות של המקובלים, ודאי שזה מתחיל מהאדם הראשון, כמו שקראנו, שלשון התנך, זה מגיע לנו קודם כל מהאדם הראשון, ובהתאם להתפתחות הכלים, אז בהתאם לזה מגיע לאנושות איזשהו הזדמנות להשתמש בשפה הזו או אחרת, כל פעם יותר, פחות, וגם כן יש קשר בין השפות שהן נכללות גם כן זו בזו. נו, בוא נראה.
סדר התפתחות השפות. לכל דבר יש התפתחות הדרגתית, והלשון הנוח ביותר להשתמש איתו הוא שהתפתחותו נשלמה לפני היתר בזמן. לפיכך, תהילת הביקור היה בשפה התנכית, להיותה הנוחה בלשונות, והשימוש איתה היה נפוץ מאוד. אחריה באה שפת ההלכות, מסיבת היותה כולה תבועה בשפה התנכית. ונוסף לזה, משום שהיו צריכים להשתמש איתה להורות את העם הלכה למעשה. השלישית היא שפת האגדות, הגם שגם בה נמצא במקומות לא מעטים מהתנך, אבל זה רק בדרך שפה עוזרת, מפני שההידוד שבה ממהרת תפיסת העניין, אבל אי אפשר להשתמש בה כבשפה יסודית, להיותה הסרה הדייקנות של שורש וענפו, כנל. ועל כן, השימוש בה לא היה נפוץ, ומכיוון שכן, לא התפתחה. ואף על פי שההגדה הייתה בשימוש רב בזמן התנאים והאמוראים, היה זה רק על ידי הסמיכה על שפת התנך לפתיחה כרגיל בדברי חז"ל, פתח רבי וכולי. ובאמת כל הרחבה זו שבשימוש השפה הזאת בזמן חז"ל התחילה מעת גניזת שפת הקבלה כנ"ל. זאת אומרת, גם בימי רבי יוחנן בן זכאי וזמן סמוך קודם לו, דהיינו 70 שנה קודם חורבן בית המקדש, מטעם הנ"ל ודי למבין. האחרון להתפתחות היא שפת הקבלה, והוא מטעם קושי ההבנה שבה כנ"ל, אשר בנוסף להשגה צריכים גם קבלה בפירוש מילותיה, ועל כן אפילו המבינים בה לא יכלו להשתמש איתה, כי על פי רוב הם היו יחידים בדור ולא היה להם עם מי לעסוק. ושפה זו כינו חז"ל מעשי מרכבה, בהיותה שפה מיוחדת שאפשר לדבר איתה בפרטות הרכבות המדרגות זו בזו, ולא כלל בזולתה בשום פנים.
שאלות? כן, מתי.
למה בשפת ההלכה, לפי תפיסת הבנתי, היא נותנת מרחב עצום של התפלפלות, אפשר להתפלפל בה, וחוכמת, והקבלה למשל ממש לא מאפשרת את זה. כאילו זה נישה...
בשפת ההלכה נדמה לך שאתה מדבר בעולם הזה. איך לשחוט בהמה, איך לתקן את הכלים שלך, זאת אומרת לטבול אותם או לעשות מהם איזה, כן, איך להכין את האוכל באיזה צורה, איך לעשות פעולות בשדה, בעצים, ויחסים בין בני אדם. בקיצור, כל דבר ודבר יש לך כאן בשורשים, משורשים כביכול מבוררים לענפים הגשמיים, שאתה יכול לדבר על הענפים הגשמיים בעצמם. אבל השאלה היא, האם אתה כשמדבר בשפת ההלכה מבין על מה אתה מדבר בשורשים? האם שאתה מדבר על הכשרת הכלים נגיד, אז אתה מבין איזה פעולות אתה עושה כדי להכשיר את הכלי לקבלת האור? או שאתה שוחט בהמה ואוכל אותה, מכין אותה נכון בצורה כשרה ואחר כך אוכל אותה, האם אתה מבין מה אתה עושה עם הרצון לקבל שלך הבהמי, שאתה מברר אותו ושוחט אותו, זאת אומרת שזה תיקון, כי אתה בזה גומר את עורק את הבהמה שלך ומעלה אותה לדרגת האדם, שהאדם האוכל, כן? ובזה הוא ככה מחיה את עצמו לפרצוף על מנת להעלות אותו עוד יותר ניצוצין האלו מהמאכלים לדרגת הבורא. האם אתה מתכוון לזה? אם אתה מתכוון לזה ובדיוק יודע את הדברים, תשתמש בשפת ההלכה, אדרבה. מי אומר לך שלא? על כל השפות האלה הם באו כדי לברר את עבודת השם. שהאדם שנמצא בעולם הזה, מעולם הזה שהוא משיג את האלוקות, שהוא משיג את האלוקות. על אלו מדברים. שהוא ידע איך לעשות פעולות רוחניות. אז בהתאם שמתפתחים הדורות, אז בהתאם לזה שפה משתנה, ביטוי משתנה. ויותר משתמשים בזה, פחות בזה וכן הלאה. כן?
אבל אם להיכנס לכל הפרטים האלה, זה משיח את הדעת מהעיקר בעבודה של, של התיקון. הרי אנחנו...
לא, תלוי מי. תלוי מי. האדם שנמצא בהשגה הרוחנית, זה החיים שלו, זה מדרגה עליונה. ומדרגה עליונה היא מדכה את המדרגה התחתונה. אתה מבין? ולכן אין שום בעיה. לא ראיתי אף פעם רבש שהיה משהו נגיד אוכל. אפילו ביסקווית עם קפה שהייתי מכין לו באוטו שהיינו נוסעים נגיד לירושלים. הייתה לנו פעם בריכה בירושלים מיוחדת שהיינו נוסעים לשם חורף שלם. כי לא היו באזור הזה בריכות רק לגברים. ואז הייתי מכין לו, אפילו באוטו, שהוא היה ככה לוקח אחרי הבריכה כמה ביסקוויטים עם הקריקרים, עם הקפה. גם כן באיזה מאמץ הוא היה עושה את זה פנימית, הייתי מרגיש בו את זה. אני כבר לא מדבר על הסעודה, הרוחה, ככה, כן? זה היה מאמץ. כל דבר בחיים של האדם שהוא עושה בצורה כזאת זה מאמץ. מאמץ. אתה מבין? זה. כי המדרגה שלו היא לא שמחייבת אותו, היא מאפשרת לו כך לעשות. אז הוא עושה את זה גם בכל החיים שלו. מאיפה באו המצוות האלה מעשיות? מזה שאדם על ידי כל הפעולות שלו הוא יכול לעלות יחד עם הפעולה את ה... את הניצוצין שלו למעלה, את הרצונות שלו למעלה, אז הוא עושה את זה גם בגוף, בצורה טבעית. בצורה טבעית. כי שורש וענף מתקשרים בו יחד. אם אני מסיק איזושהי דרגה רוחנית, מה זה מסיק? היא נמצאת בי, אני חי אותה. אם אני חי אותה, אז אני מבטא אותה. זה, 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 זה כבר, זה כבר קורה. ואז בצורה טבעית, אני מבטיח לך שאתה בצורה טבעית תתקרב גם כן לקיים כל מיני פעולות. כי אתה תראה שזה לא טוב וזה כן טוב. שכך צריך לעשות וכך לא. מאיפה הם יודעים? מאיפה אדם הראשון וכל מי שבא אחריו? האברהם שהתחיל להכיר את העניין הזה, ששרף את הכל, שבר את כל הפסלים, כן? וכל האחרים, מאיפה הם עשו את זה? מצד אחד אומרים על המקובלים שהם מזלזלים בכל המצוות מעשיות. מצד שני, כשהם מתקדמים בהשגה הרוחנית בהתאם לזה, הם גם כן נכנסים לאיזה פעולות. כן? רק הבעיה היא שאחרי חורבן בית המקדש, אז אנחנו שנפלנו מגובה הכוונה, זאת אומרת הקיום הרוחני, איבדנו קשר בין ענף ושורש, נשארים רק בענף הזה הגשמי ומקיימים אותו ללא שום קשר לשורש. צריכים להתקשר לשורש, ואז אתה תראה עד כמה שאתה רוצה להחיות גם כן את הענף. כן? זה יקרה בעצמו, בצורה טבעית. כי הרוחניות היא כביכול, היא תשלוט בעולם שלך, בעולמך, על כל מה שאתה. כן?
יש טענה, נניח שיש טענה כזו, שיש מאמץ גם כן בבירור של כאילו הפלפולים של ההלכה או של כל זה, ולעומת המאמץ, מה ההבדל בין המאמץ הפנימי שדיברת על הרבה?
כשאתה מתפלפל בהלכה, אז או שאתה מתפלפל בה כדי לעשות אותה, או שאתה מתפלפל בה כדי לימוד. זה, 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 זה סתם. אבל אנחנו מדברים על ההלכה מעניין ההליכה, כן, כמו שהמקובלים מסבירים, שאז אתה מברר בשפת ההלכה, נגיד, כל העניינים מיוחדים של הקיום הרוחני, כי מדובר על רוחניות. ארבע שפות האלו הם רוחניות. הם רוחניות. זאת אומרת, זה מדובר על גילוי האלוקות. ובמידה שאדם נמצא בגילוי אלוקות וקשר ענף ושורש, הוא גם מקיים את השורש. גם מקיים, סליחה, את הענף. זה מחייב אותו. יחד לעשות. אני לא יכול להגיד לך, לספר לך משהו, לעשות לך משהו טוב, ויחד עם זה לעשות משהו הפוך. אז ענב ושורש הם מתחברים. בשבילך זה הופך להיות דבר טבעי. אתה רוצה להשפיע לבורא, ואתה יודע פיזית אפילו על ידי מה אתה יכול לעשות, כי אתה מצרף את הכוונה למעשה. זה נמשך לזה. זה כאילו שאתה אוהב מישהו, אתה מביא לו פרח. למה? זה נמשך ככה. למה הפרח? נו, תביא לו חתיכת דק. נגיד שאתה שם, איזה דולפין. תביא לו דק. נו, משהו. או שאתה, אתה אוהב חתולה, תביא לה, תפסת את האכבר, מת, תביא לה אכבר. טבעי, מתוך הטבע זה מגיע. ככה הם גילו את כל העניינים האלה, וכתבו את זה בשפת ההלכה. תראה עד כמה שהם ידעו כל הפרטים. מאיפה זה נובע? זה הכל מהשגת השורש. מהשגת השורש. לכן אנחנו אומרים מצווה ללא כוונה, כגוף בלי נשמה, שאנחנו חייבים את הכוונות. ואז ככה זה יהיה. לכן ארבע שפות, בקיצור, הם כולם להשגה רוחנית, ומהשגה רוחנית הם באים אלינו. באות אלינו. כן, הלאה.
עמוד 26, בכותרת שפת הקבלה דומה לכל שפה מדוברת, ועדיפותה במשמעות הגלומה במילה אחת. במבט שטחי נראית שפת הקבלה כמין תערובת משלושת הלשונות הנ"ל. אולם המבין להשתמש איתה יווכח שהיא שפה מיוחדת לעצמה. מתחילתה עד סופה. ואין הכוונה על תוארי המילים, אלא על הוראותיהם, שבזה כל ההפרש ביניהם. אשר בשלושת הלשונות הקודמים, כמעט ואין כל הוראה למילה אחת. דהיינו, לאפשר למעיין להבין על מה המילה רומזת. ורק בצירוף של כמה מילים, ולפעמים גם פרשיות, אפשר להבין תוכנם והוראתם. היתרון שבשפת הקבלה היא, אשר כל מילה ומילה שבה, מגלה למעיין את תוכנה והוראתה בתכלית הדייקנות. לא פחות מכל לשונות בני אדם, אשר כל מילה ומילה, יש לה גדרה המדויקת שאי אפשר להחליפה באחר.
אני לא יודע איך להגיד את זה. הוא לא מסביר מספיק. שפת הקבלה מצד אחד הוא אומר שהיא כוללת את כולם. שפת הקבלה היא מוכנה לשימוש רק לבעלי השגה. אחרות, שפות אחרות גם כן רק לבעלי השגה, אבל בשפת הקבלה בלי השגה אתה לא מבין על מה מדובר. בדברים אחרים, בשפות אחרות, אתה איכשהו יכול, אם אתה לא מבין על מה מדובר, אבל היחס בין הדברים היא מובנת לך מיחס בין הענפים. אז מהענפים אתה יכול להגיד, כנראה שכזה יחס בין השורשים. כנראה. אבל תמיד הוא אומר כך, שאם אנחנו רוצים להשיג את הענף, אנחנו צריכים להגיע לשורש. ומשורש העליון אנחנו נלמד את הענף התחתון, ואז אנחנו רק נהיה מסודרים נכון כלפי הידיעה שלנו לשורש וענף. כן? אתה מוצא את הפסוק? כן.
כן, שנייה רגע, זה קפץ לי. רגע, שנייה. כן. בעל הסולם במהותה של חוכמת הקבלה, הוא אומר, מהעליון ילמד את התחתון. כלומר שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים, כמו שהם ברוחניותם למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה, ואחר שמשיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשיים שבעולם הזה, ולידע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון, בכל סדריו, בכמות ואיכות.
לכן אני, כמו שאמרתי, שמתחילת הלימוד הקבלה האדם נחלש דווקא בכל הקיום המצוות מעשיות, במידה שהוא מתחיל להשיג את השורשים שלהם, הוא כבר מתחיל בצורה טבעית לראות את הענפים ולהתקשר אליהם גם כן. שכחת החוכמה.
שכחת החוכמה. מת גניזת הזוהר, לאט לאט נשכחה כל השפה החשובה הזאת. משום שנתמעטו העוסקים בה. ונעשה הפסק של דור אחד, שהחכם המקבל לא מסר אותה למקובל מבין. ומיני אז נעשה היסרון שלא יוכל להימנות. ותראה זאת בעליל, שהמקובל רבי משה דלאון, שהוא היה האחרון שהזיק בו, ועל ידו נגלה לעולם, הנה נבחח שלא הבין בו אף מילה אחת. כי באותם הספרים שהוא מביא קטעים מספר הזוהר, ניכר שלא הבין כלל את הלשון. כי פרשהו על פי לשון התנך, וערבב מאוד את ההבנה, הגם שהוא עצמו היה בעל השגה נפלאה מאוד, כפי שיעידו לנו חיבוריו. וכן היה במשך דורות, אשר כל בעלי השגה נתנו את כל ימיהם בהבנת לשון הזוהר, ולא מצאו ידיהם ורגליהם, כי העמיסו בו בדוחקים גדולים את לשון התנך. ומחמת זה היה להם ספר רגל, החתום, כמו לרבי משה דלאון עצמו.
טוב, אנחנו לא מבינים את זה. איך יכול להיות מקובלים כל כך גדולים שעסקו בספר הזוהר ולא הבינו על מה מדובר. כן? כי בלבלו את השפות, כן? רצו לפרש את הזוהר על פי שפת התנך ועל מה הוא מדובר. כן? בקיצור, הם דברים שאנחנו בזה לא מבינים, אלה צריכים פשוט לקבל כמו שבעל הסולם אומר. כמו הקטן שמקבל מה שהגדול אומר, כמה שתופס את זה תופס. אני לא יכול לפרש כאן יותר, ואנחנו ביחד נתקרב לזה. ברור רק דבר אחד, שחוץ משפת הקבלה, כל היתר השפות, אנחנו יכולים להסתייע לידם, בהם להשתמש אך ורק בתנאי שאנחנו מאוד מאוד קשורים לשפת הקבלה. כי אחרת אנחנו לא נמצא את עצמנו בצורה, בדרך נכונה. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו קוראים, אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה בשפת הקבלה. או כמו שמסביר לנו את זה במאמרי בעל הסולם הרבש. הבטוח ביותר זה להשתמש בכתבים האלו בלבד. ובכל היתר, רק בתנאי שאנחנו בטוחים שאנחנו למדנו מספיק בעל הסולם ורבש, ואז אנחנו כשמגיעים לכתבים האחרים, יכולים איכשהו להבין שם מפני שלמדנו כאן. זה כבר אתם יודעים שאם פותחים איזה ספר, אז רוצים או לא רוצים, מגיעים דרך הפירוש של רבש ובעל הסולם לכל ספר וספר. הלאה.
קבלת האריזל. עד שבא מקובל היחיד, הארי ז"ל, אשר להשגתו לא היה כל גבול וגדר. והוא שפתח לנו את לשון הזוהר, ונתן לנו מהלכים בו.
מעניין, כי כמה כתוב בארי על הזוהר. לוקח פה ושם כמה משפטים, וזהו, ומשתמש בהם קצת. אבל איך הוא משבח אותו, אומר שהוא דווקא פתח לנו את הכל הזוהר. גם לא מובן איפה זה קרה בארי, איפה פירוש הארי על הזוהר. כן.
ולולא נפטר בקוצר ימים, אין לשער מידת האור אשר היה נשאב בזוהר. ובמעט שזכינו בו, הוכן לנו דרך ומבוא, ותקווה נאמנה, אשר בהמשך איזה דורות תיפתח לנו הבנתנו להבין בו לגמרי.
זה לא להבנה, הכוונה היא השגה.
ואם זה תבין, מה שכל גדולי עולם שבאו אחרי האריזל, הניחו את כל הספרים שחיברו בחוכמה זו ובפירושי הזוהר, ואסרו על עצמם בבל יראה כמעט, וכל מיטב חייהם השקיעו בדברי האריזל. ותדע שאין זה מפני שלא האמינו בקדושתם של המקובלים שהיו לפני האריזל. חס ושלום להרהר כן. כי כל מי שעיניים לו בחוכמה, יראה שאין קץ להשגתם של אותם גדולי עולם בחוכמת האמת. ורק פתי הנבער מדעת יכול להרהר עליהם. אלא שסדר הגיונם בחוכמה היה על פי שלושת הלשונות הקודמים. היות וכל לשון ולשון הוא אמיתי ומותאם במקומו. אבל אינו מותאם לגמרי, וגם מותאם מאוד, להבין בסדרים אלו את חוכמת הקבלה האצורה בזוהר. להיותה לשון אחר מן הקצה אל הקצה ממש. מהסיבה שנשתכחה כנעל. ועל כן, אין אנו משתמשים בהסברותיהם. הן בהסברות רבי משה דלאון עצמו, והן בבאים אחריו. כי דבריהם אינם אמיתיים בפירוש הזוהר, ואין לנו עד היום הזה רק מפרש אחד, והוא הארי ז"ל ולא יותר.
שאלות? כן, מוטי.
מצד ההשגה אנחנו רואים שבאמת מצד האמת באמת השפות מקדמות ואדם יכול לתפוס, אבל מצד השקר, זאת אומרת מהאדם הרגיל הנורמלי לאורך השנים זה עיכב מאוד. השפת התנ"ך היא מאוד חיצונה.
תראו, הוא לא מדבר על אנשים הרגילים כאן בכלל, הוא לא מדבר על העמך בכלל, כאילו שאין ספרים ואין כלום. כאילו שהיום, עד היום הזה אסור לכתוב בכלל, וכולם לומדים רק בעל פה. חכם מחכם מבין מדעתו וכן הלאה, כמו שזה אפשר ללמוד. רשאים אנחנו ללמוד, ולא יותר. הוא לא מדבר על היום, שאתה נכנס אני נכנס לחנות, אני מסתכל, ספרי קבלה כתוב. איזה ספרי קבלה שם? איזה בבא ואיזה גברת ואיזה וברק ומי שאתה לא רוצה. הכל ספרי קבלה. אתה מבין? על מה מדובר? מדובר על האנשים שהם בעלי השגה בלבד, שכלפיהם הוא מסביר שיש הבחנות בשפות, מתי ואיך הם משתמשים בזה, באיזה צורך, באיזה צורה, וגם כן לפי התקופות שלהם, וכו' וכו', אבל רק לאלו שנמצאים בהשגת הבורא. על האחרים הוא לא מדבר. לאחרים כאילו אין פתיחת עיניים, אין להם פתיחת הספר. ואתה אומר, מה, בימינו, אנחנו קוראים, אנחנו, מי אנחנו? על מה אתה מדבר? זה התירו לנו את הדברים האלו, מפני שאנחנו נמצאים בתקופה האחרונה הזאת המיוחדת. רק בגלל זה. תראה באיזה תקופה. אין מקובלים, אין כלום, אין ממי ללמוד, שום דבר. עם הרבש נגמר הכל. כן?
אבל עדיין הרשות ניתנה עוד מתקופת הארי. זאת אומרת, ההזדמנות נפתחה, ואנשים המשיכו להתעסק בשפות בצורה מאוד חיצונית.
זה לא שפות. זה לא אותם השפות שמקובלים מדברים על השפות.
הפירוש של זה, שאצלהם אולי הוא לא כזה.
לא,
זה באמת קצת מסתכלים.
אצלך זה הכל אותו דבר, סיפורים. כן? נו, אז הלכות או תנך או, 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 או אגדה או... בקבלה בכלל, אף אחד לא מסתכל. נו, אז מה? קוראים. הם לא מבינים כלום. הם חושבים רק על מה שקורה כאן במציאות העולם הזה. אגדות זה ילדים. קוראים. אם קוראים אותם בכלל. כן? והלכה זה גם כן מי קורא, רק אלו שמעוניינים בזה. ותנך, ככה, לומדים אותו כמו שכתוב. כן, זהו, נפתח הים, עברו בים, אתה יודע, זה, נתנו מכות לפרו, ברחו למדבר, הכל אצלם זה גשמי.
אנחנו רוצים להגיע לגמר תיקון, וכמה שיותר מהר לקצר את הזמנים.
אתה מדבר על אלו אנשים, לא על בעלי השגה, ולא על עמך, אלא על אלו שנמצאים באמצע, בין העמך לבעלי השגה. ו...
עכשיו, אם אדם קשה לו מאוד, מהקטע שהוא מתחיל, קשה לו מאוד כאשר הוא מתעסק בשפות של התפיסה.
אין שפות ואין כלום. אדם שרוצה להגיע להשגה, הוא צריך לשמוע למורה. אין לו ברירה, גם בכל הדורות וגם עכשיו. שבלי מורה, שגם כן דרכו אתה מקבל אור, וגם כן אתה צריך לשמוע איך, כדי לקבל את המאור, להתנהג. אז הוא אומר לך איך להתנהג. לקרוא רבש ובעל הסולם, להיות בשיעורים, בסדנאות, וכו' וכו'. זה הכל. ולא לעשות כלום חוץ מזה, לא ימין ולא שמאל.
אני יכול להבין את זה על עצמי כשאני נמצא בבני ברוך ולומד בבני ברוך.
כן.
אבל כאשר אני מסתכל, נגיד, על הסביבה החיצונה שלי, שעוד אין לה אולי את הנקודה, אולי מקוסה, או מתקרבת לזה, כשהם מפרשים את הדברים, זה כאילו מעכב. אדם מסתכל בצורה מיסטית.
אני לא רוצה לדבר עליהם. על אף אחד חוץ ממסגרת של התלמידים שלי, אני לא מסתכל. על אף אחד. אנחנו שם צריכים לפרסם את היכולת להתאחד בין כולם, כי זה החובה על עם ישראל. מצד אחד, ומצד שני יכולת ללמוד חוכמת הקבלה שבהצטרף אלינו. זה הכל. סתם על חוץ מזה אני לא מסתכל על אף אדם חיצון. רק לצורך זה או חיבור שלו בלבד עם האחרים, גם כן ברשותנו, כי אז דרכנו מגיע אליו והמאור מחזיר למוטב, אחרת חיבור לא יעבוד. אנחנו נמצאים רק בהפצה הזאת. זהו, אנחנו לא הולכים להעביר סקינה את הכביש, ולא לחלק אוכל לנזקקים וכו' וכו'. אנחנו, יש הרבה ארגונים, כן, מישהו שסיפר שיש 80 אלף עמותות בישראל, לא יודע שם. אז יש כמה כאלו שיעסקו בזה, בבקשה. אנחנו עוסקים במה שאנחנו. זה בייחוד העם, ואם אנחנו עושים את זה, אז דרכנו מגיע לזה כוח מיוחד, שבאמת מייחד את העם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. זו ההפצה שלנו. ובזה העם צריך להבין שזה התרומה שלנו הגדולה ביותר, המועילה ביותר, העליונה מכל היתר הפעולות. ועל אנשים אחרים אני לא מסתכל, מה הם לוקחים בחנות ומה הם מסתכלים, מה יש לי בזה? הם לא משתמשים בארבע שפות, רק תבין, זה משהו אחר לגמרי, מה שקורה בתנך, אדם מהרחוב, ומה שקורה בתנך מקובל, או מי שלפחות רוצה להיות מקובל. הם מחפשים שם משהו אחר.
זה ברור, אבל מצד שני, כמה זה מעקל? אנחנו הרי בסך
הכל... זה לא מעקל ולא כלום עליהם, שיעשו מה שהם רוצים. אתה לא מבין שזה לא שייך אחד לשני. זה לא שייך. כמו שהוא מסתכל כדורגל, ככה שיסתכל בתנך.
רק כדי להבין, זאת אומרת, רב אומר, אנחנו צריכים להתחבר בינינו, כדי שהדבר הזה יעבור בצורה טבעית אליהם, ואז זה אולי יפתח להם, ואז הם יתחילו להסתכל נכון על הדברים.
כן.
אוקיי.
אין דרך אחרת. אנחנו עברנו את השלב הגלות, שהיינו מנותקים, עכשיו אנחנו מתקרבים לגאולה, הגאולה השלמה. ואז בהתאם לזה אנחנו צריכים להשתמש בזה. אני לא מתייחס לבן אדם שהוא... לא, שהוא נמצא מחוץ לעיגול ההשפעה שלי. לא מתייחס, אני לא מדבר, בשביל מה לי לדבר על מה שהם עושים, הם קוראים, הם רואים. אין לי לזה שום יחס. בשביל מה? לאנשים שיכולים להיות תחת ההשפעה שלנו, אליהם אני מתייחס. זה אלו שנמצאים כאן כתלמידים, אלו שמגיעים לקמפוס, כן, כי מתחילים ללמוד חומת הקבלה, ואלו שמגיעים לחוגים שלנו, כדי שאנחנו נייחד אותם. עוד אין כאלה חוגים. פה ושם אנחנו רק פותחים ככה ברחוב, כל מיני כאלה דברים או בהזדמנות. אבל אלו חוגים שאנחנו נצטרך לארגן בצורה קבועה, בכל מיני מקומות וכן הלאה, כדי להסביר לבני אדם אופני החיבור הנכון. אופנים הנכונים של הכיבור. זה הכל. כל היתר זה, זה, זה מחוץ לחוכמת הקבלה. כן. מיקרופון.
כבוד הרב, у меня вопрос. Когда мы концентрируемся на... Чтобы получить этот цвет, мы концентрируемся на тексте, на том, что вы говорите... и Всевышний это спускает или
שאנחנו רוצים להתרכז בזמן הקריאה בטקסט מתרכזים במה שאתה אומר
или мы должны думать о творце а то что вы говорите то что написано в тексте это уже как бы материализует это
אנחנו צריכים לחשוב על הבורא ואז מה שאתה אומר ומה שכתוב בטקסט כביכול הופך את זה מאפשר את זה להתיישם או לחילופין שצריך לקרוא את הטקסט הזה ומתוך הקריאה מגיע משהו.
То есть в чём непосредственно наша работа? То есть
сама вода шалом.
Тексте вслух, то на чём мы должны концентрироваться?
По текст
есть в дельбе тексте, мы же אנחנו קוראים. אם אנחנו קוראים מאמרי רבש, אז אנחנו ישרות רוצים להיות באותם המילים שהוא כותב. כי הוא כותב לנו איך אנחנו צריכים להתייחס ולהרגיש ולעשות איזה תנועות בתוכנו ולהבין את הסיפור הזה כאילו הוא חי בנו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לתרגם את המילים שלו, אנחנו צריכים להכניס אותם פנימה, לחיות אותם, כן? לחוות אותם. זה כלפי האגרות ומאמרים. של רבש ושל בעלי סולם, כאלה ששייכים לעבודה רוחנית. כל היתר אנחנו צריכים קודם כל להסתכל עליהם כמו על מקור של המאור מחזיר למוטב. המאור מחזיר למוטב, זה מה שאני רוצה. זאת אומרת, אם אני קורא נגיד טס, קראנו עכשיו טס, למדנו טס, אז טוב, אנחנו מדברים, זה רמפין עולה לבינה ויורד וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני לא מבין מה זה בינה, מה זה רמפין, אני יכול קצת לפרש חסדים, חוכמה, רצון לקבל כזה ורצון להשפיע כזה וכן הלאה. אני יכול את זה לעשות, אבל זה לא ייתן לי כלום אם אני לא חושב, לא משתוקק, לדעת את זה, זאת אומרת שזה יחיה בי, על ידי התקווה שלי שיבוא האור ויתקן אותי. זאת אומרת, שאני סתם משתוקק לזה, זה טוב, אבל המועיל ביותר, אם אני משתוקק שהפעולה הזאת היא תביא לי אור, הוא יתקן אותי, ואז הפעולה הזאת תתרחש בי. בסדר?
בסדר.
יופי, הבנת. Кен.
Полчаса назад мы говорили о кашруте и о намерении. Можно задать вопрос? С точки зрения сан норм можно объяснить, почему нельзя есть те или другие продукты и с той и с другим смешивать. А что...
Они лохушев.
הוא אמר שאולי מתחינה בריאותית, אפשר להסביר למה לא מערבבים כאלה.
זה כך אפשר לדבר על כל דבר. אני לא חושב שזה נכון. אתה יכול להגיד שכן, אתה יכול להגיד שלא. אני לא חושב ש... אני לא רואה לפי העמים, לפי הגופים שלהם, לפי בריאות שלהם, שמי שאוכל לא כשר, שהוא חס ושלום חולה, או יש לו איזה בעיות אחרות. Ло. Айфих.
Ну, по крайней мере, у меня есть такое знание. А что мне делать? Вот я понимаю, что это нельзя есть. Знаю это как бы умом. А что мне делать теперь с намерением?
אומר, נגיד, עכשיו יש לי כזה ידע. אני שומע בשכל, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, בשם סיבות. אבל מה אני עושה עם הכוונה?
אני אגיד לך, רק איך אני מתייחס לעניין. אני נמצא ב... בעולם כמוך. אני לא מדבר על ההשגות. בעולם כמוך. אני צריך בעולם הזה לבצע תפקיד מיוחד שקיבלתי אותו כמו שהבנתי ואני מבצע. אם הייתי נמצא במסגרת מאוד מצומצמת כמו שהיה פעם, היינו מתנהגים בצורה אחרת. עכשיו אני צריך לצאת לקהל, להמון אנשים. אני לא יכול לבוא אליהם ולהגיד, מי שבא ללמוד חוכמת הקבלה חייב לקיים כל ההלכה קלה כחמורה. אני לא יכול. אף אחד לא יבוא. כך לפחות באים אנשים. אני לא יכול לבוא לכל העולם שבעל הסולם אומר שלפני ביאת המשיח חייבת להיות הפצת חוכמת הקבלה בכל העולם, ואז אנחנו זוכים לגאולה השלמה. אז אני צריך כבר לחשוב איך אני מסביר את כל העניין הזה לכל העולם. קודם כל, זאת אומרת, אני צריך להתנהג לפי המשפט שאין כפייה ברוחניות. אנשים שבאים, אני צריך לספק להם חנך נער על פי דרכו, כן? נער זה שרוצה להיות גדול. אז בא אליי חילוני, שישאר כמו שהוא רוצה, העיקר שיתקרב להבנת תפקידו בעולם. ותפקיד שלו לא רק לקיים את המצוות מעשיות, תפקיד שלו קודם כל זה להגיע לדביקות הבורא, זה העיקר. שזה מתבצע על ידי ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול בתורה. אז אני כבר נמצא כאן בצורה כזאת, במשהו, ביחס עדין לכל הקהל, לקהל בישראל, יהודים בחול, ובכלל כל האומות העולם. אני נמצא במצב שאני לא מגביל בשום דבר, אף אחד. אני רק צריך לתת, בלבד. זהו. בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר נעימה, ובכל זאת המחויבת להבין את השורשים, להבין את העליון, להתקשר אליו בכמה שאפשר, ולהתחיל להתאפס. ובדרך שאנשים מתחילים להתאפס, אז אני מתחיל להסביר להם, אתם רוצים להשיג את הבורא, זה לפי החוק השתוות הצורה. החוק השתוות הצורה זה שאנחנו נהיה משפיעים גם כן. על השפיע גם כן, זה, אנחנו צריכים בשביל זה להתקשר בינינו. על ידי זה אנחנו יכולים לאבד את האגו שלנו, ולהפוך אותו על מנת להשפיע בינינו, ומתוך אהבת הבריאות להגיע לאהבת השם וכן הלאה. זאת אומרת, אני צריך לאט לאט להכניס לבן אדם את את הידיעות הללו, ולא רק ידיעות, את הגישה הזאת. למדנו הרבה שנים לפני שהתחלנו לדבר על החיבור, כן היה ככה, אבל חיבור כמו שאנחנו כולנו מתעסקים יחד. על ביטול, אחד כלפי השני, בצורה רצינית, בסדנאות, זה התחיל לא מזמן. זהו. עכשיו המתחילים שמגיעים הם יותר נכנסים לזה בצורה ישירה. אבל אנחנו הכנו בשבילם זה כבר. לכן כשהם מגיעים יש להם את זה, נכון, ההכנה הזאת היא כבר נמצאת. וכך זה הלאה. זאת אומרת, הכל זה בהדרגה. נגיע למצב שהשגת השורשים, כבר התחלתי אפילו היום לדבר על זה, כן? השגת השורשים, היא חייב אותנו לעשות כמכלול אחד, גם כן משהו בענפים, במידה שאתה משיג את השורשים. זאת, אני בטוח שזאת תהיה צורת ההתקדמות הנכונה לרוחניות. כי מצד אחד, מי שמתעסק רק בשורשים, ללא ענפים, זה נשמה ללא גוף, כן? מלאך. זה רוח, כן? מי שמתעסק בענפים, ללא שורשים, זאת אומרת, רק בקיום, מצווה ללא כוונה, כיגוף בלי נשמה. זאת אומרת, גם זה, בלקוי וגם זה, בחסר. ולכן אין לנו ברירה אלא ללכת כך שמגיעים לשורשים, מעליון נלמד את התחתון דווקא, כי זה סדר, ואז אנחנו לא נהיה מחויבים, אנחנו נרצה לקיים בכל רק מה שאפשר פעולות על מנת להשפיע. אז אם אני על ידי פעולה על מנת להשפיע כלשהי, אפילו בקשרות או שם כל מיני שמירת שבת או עוד משהו, אני רואה שעל ידי זה אני גם כן מסוגל לעשות נחת רוח, אז ודאי שאני אעשה. בזה אין שום שאלה. כן.
דיברנו על הפצה לקהל הרחב, ורציתי להזכיר לכל החברים, לכל הצופים, לכל התלמידים שלנו, שלפני יומיים התפרסמה באתר האינטרנט בוויינט כתבה של הרב, כתבה על סליחות, כחלק מסדרת כתבות של כל החגים. גם הזכרנו אתמול איך להפיץ אותה, וגם שלחנו פרטים איך להפיץ אותה, ובאמת תודה לכל המאות חברים ששיתפו אותה, זה מצוין, אבל זה לא מספיק.
אבל זה לא מספיק, אני רוצה גם כן להגיד, זה לא מספיק, אני מבקש לכל אחד וכל אחד, מי שעוד לא נכנס ל... איך קוראים ל...
נכנסים לדף הפייסבוק של הרב, מקישים מיכאל לייטמן בפייסבוק, נכנסים לפוסט עצמו, לכתבה עצמה, ומשתפים אותה, גם לוחצים לייק וגם עושים שייר, זאת אומרת, משתפים אותה לכל החברים שלנו.
זה מאוד חשוב, אנחנו צריכים לדעת איזה כוח הפצה יש לנו בצורה כזאת. אז בבקשה, כולם, ותסבירו לכולם ותגידו לכולם, בכל מיני צורות שיעשו את זה. גם אנחנו פונים לחברים שלנו בכל המקומות שבעולם, בכל העולם. בבקשה, תיכנסו לפייסבוק ותעשו את הפעולה. כן, מה רצית?
רציתי על זה לשאול, פשוט ראיתי שזה מאוד חשוב, רציתי לשאול מה החשיבות בדווקא פרסום כתבות לקהל.
זה חשיבות אני אמרתי, כי אנחנו רוצים לבדוק עכשיו על איזה כוח ההפצה בצורה כזאת, בעצם פשוטה, רק לחיצה על הכפתור שם, כן? אנחנו יכולים להסתמך בהליכה שלנו מכאן והלאה. זה מאוד חשוב. אז בבקשה, בוא נבדוק את זה עד הסוף, וכמה שאפשר. בוא נראה את כוח הווירטואלי שלנו, בקיצור.
כלפי החברים בחול, אנחנו מבקשים שגם הם ישתפו את הכתבה בעברית, כי אנחנו רוצים למדוד על כתבה מסוימת, אז בעברית להפיץ אותה. מי שלא מבין, מסתבך, צריך תמיכה טכנית, יכול להתקשר אליי, לכתוב לי, ואני אסייע למי שצריך.
נו, ובזאת, יש עוד מה לסיים.
הודעה אחת לגבי השיעור המיוחד של מחר בבוקר. שישי פתוח. חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ 66 מוזמנים מחר לשיעור קבלה מיוחד ולסעודה הגיגית עם הרב לייטמן. מחר, יום שישי, 2:45 לפנות בוקר, רחוב הנבטים, 12, פתח תקווה. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
Global